שלום, ערב טוב. אנחנו נתחיל היום את המשנה הבאה. בית שמאי אומרים, מביאים שלמים ואין סומכים עליהם, אבל לא עולות, ובית הלל אומרים, מביאים שלמים ועולות וסומכים עליהם. אם בוא, לפני שנעיין בתוכן הדברים, ניתן את הדעת למיקום של המשנה הזאת בתוך הפרק. מחד טוב ונכון לחפש קשר בינה לבין המשניות שהיו עד כה, מצד שני, כדאי לתת את המבט למשניות הבאות. אז הקישור למשניות הבאות זה לא כל כך מסובך, שכן, מכאן ואילך, המשניות הבאות בפרק עוסקות בסדרה של מחלוקות של בין בית שמאי לבין בית הלל, לגבי דינים שונים שנעשים ביום טוב, שמצד אחד אינם אוכל נפש באופן מובהק, הם לא ממש אוכל, ועל הפרק עולה השאלה, האם הפעולות האלה מותרות או לא. כאן הדיון הוא על קורבנות, שנתאר קורבן איננו האכילה שעולה על שולחנו של האדיוט, אלא בית שמאי כאן מתירים שלמים, משום שהשלמים נאכלים לאדם, אבל הם אוסרים את העולות בפשטות, משום שהם לשולחן גבוה, ואדם לא אוכל אותם. והמשנה הבאה, מי שרוצה לעיין בה, היא בכפה לפעמוד בית, עוסקים שם בנושא של חימום מים לרגליו. קצת דיברנו על זה בית הכנסת לפני ראש השנה עם הרחיצה, נלמד את זה יותר בעיון, אבל פה יש דבר דומה, אדם רוצה לחמם מים לא למטרה של אכילה או שתייה, וכאן בית שמיים מתירים בתנאי שהם רואים לשתייה. כלומר, עוד שוב פעם רואים את שיטת בית שמי כדורשים ש... הפעולות יעשו ביום טוב למען אכילת אדם או שתיית אדם מצומצם להם בלבד, ובית הלל מרחיבים יותר. ולאחריה יש לנו משנה נוספת עם שלושה דברים שרבן גמליאל החמיר כדברי בית שמאי. בעצם אנחנו במשנה הזאת פותחים סדרה של משניות שעוסקות במחלוקות בית שמאי ובית הלל, שככל הנראה יש להם מכנה משותף כאמור לגבי היקף ההיתר של אוכל נפש. ראוי להזכיר כאן שכבר הייתה משנה כזאת גם בפרק ראשון, שעוד נחזור אליה, בדף י"ב עמוד א', שם המשנה עוסקת בהיקף היתר של הוצאה. שם המשנה אומרת, בית שמאי אומרים, אין מוציאים לא את הקטן ולא את הלולה ולא את ספר תורה לרשות הרבים, ובית הלל מתירים. אז כאן לא מדובר על חימום או על בישול וכו', אבל מדובר על מחלוקת עם היקף דומה, שבית הלל מרחיבים את היתר של אוכל נפש, בעוד שבית שמאי מצמצמים אותו, ועוד נעמוד בעזרת השם על יסוד המחלוקת. אבל באותה מידה גם מן הראוי לראות איך המשנה פותחת את חטיבת בית שמאי ובית הלל בפרק שני, איך היא מתקשרת למשניות הקודמות. כן, וכבר עמדנו על המכנה המשותף של המשניות הקודמות, שהוא צמידות של או פעולות שהאדם היה רוצה לעשות אותם ביום טוב, אבל הוא נאלץ לעשות אותם לפני כן. כלומר, ראינו שזו המשנה הראשונה, שמתארת אדם שיום טוב חל להיות ערב שבת, הוא היה אמור בערב שבת לבשל, אבל הדבר הזה נאסר, לכן הוא מקדים אותו יום לפני כן. ראינו במשנה שלאחריה, בי"ח עמוד ב', כשחל להיות אחר השבת, אז אדם היה אמור להטביל את הכלים בערב יום טוב, שהוא שבת, אבל הוא לא יכול, אז הוא מקדים אותו להטביל אותו בערב שבת. וגם פה נראה, מסתבר שיש מכנה משותף דומה, שכן בית שמאי, קודם התייחסתי לשאלת השלמים מול העולות, שהוא קשור להמשך, אבל יש פה גם מחלוקת נוספת, יש פה שתי מחלוקות. המחלוקת האחרת עוסקת בסמיכה, בית שמאי אומרים, מביאים שלמים ואין סומכים עליהם, אז מתי סומכים עליהם? אז המשנה לא כתוב, אולי לא סומכים עליהם, כן? כתוב, אין סומכים עליהם, כן? אבל לפחות אני אציין שהתוספתא בחגיגה, מיד ניגע בזה יותר בהרחבה, התוספתא בחגיגה אומרת, מי שמחזיק את הדפים ששלחתי, מישהו ראה את זה בכלל? זה היה מאוחר, אבל אני כל היום ישבתי על זה, כאילו, אבל בכל אופן, בשורה 45, אם לא תקשיבו, בשורה 45, התוספתא אומרת, בית שמאי אומרים אין סומכים ביום טוב ושלמים, החוגג בהן סומך עליהם ערב יום טוב. אז לפחות לפי שיטת התוספתא, כשבית שמאי אומרים, מביאים שלמים ואין סומכים עליהם, כוונה אין סומכים, בדרך כלל אדם סומך. יש להניח, תכף בסמיכה שחיטה, אבל היות ויום טוב מונע את זה, מסיבה שאנחנו עוד לא יודעים אותה, אוקיי? ככה רק התחלנו לקרוא, כן? ואי אפשר לסמוך ביום טוב, אז סומכים ערב יום טוב. אז אם המשנה נשנית בשיטת התוספתא, אז יש פה מכנה משותף ברור בין המשנה הזאת לבין שתי המשניות שקודמות לה. פעולות שהיו אמורות לעשות בשבת או ביום טוב, ואני מקדים אותם לערב יום טוב או לערב שבת, אז הנה משנה נוספת בשרשרת הזאת. משנה הזאת הנה משנת מעבר. יש לה זיקה למבנה, לתבנית של המשניות הקודמות, ויחד עם זאת, היא לוקחת אותנו בעצם בתוך מחוז חדש של מחלוקות בית שעה ובית הלל, שעוסקות בהיקף היתר של מלאכות של אוכל נפש. עכשיו, בסדר, ברור, מוסכם. עכשיו, למשנה הזאת יש מקבילה במסכת חגיגה, בפרק ב', ובדפים הבאתי את החטיבה הזאת. היות והמשנה הזאת עוסקת בנושא של הקרבת קורבנות ביום טוב, אז מטבע הדברים, מסכת חגיגה, שהיא מסכת שעוסקת בקורבנות שאדם חייב להביא ברגל, אז יש השקה בין הדיונים, וכך יש שם במסכת חגיגה, המשנה הזאת מופיעה כלשונה, אותה משנה בדיוק, בפרק ב' משנה ג', שם המשנה אומרת, בית שמאי אומרים, מביאים שלמים ואין סומכים עליהן, אבל לא עולות, ובית הלל אומרים, מביאים שלמים ועולות וסומכים עליהם. אז זה בדיוק אותה משנה, עם הקשר כאמור קצת שונה. שכדי להבין את הרקע של הדברים, בואו רק ניתן לעצמנו מבוא קצר, מה עם הקורבנות שאדם חייב להביא אותם ברגל, כחלק ממצוות העלייה לרגל, אז יש שלושה קורבנות שאדם חייב להביא. הקורבן הראשון הוא עולת ראייה, זה עולה, קורבן עולה שאדם הביא, ולא יראה פני ריקם, זו מתנה לקדוש ברוך הוא, שבה הוא מביא אותה בשלמותה אליו, וכן היא עולה. לאחר מכן יש, היות והפסוק אומר, וחגותם אותו חג להשם, אז מביאים קורבן חגיגה, והקורבן הזה הוא קורבן שלמים. ויש קורבן שלישי, שנראה אותו מככב פה בסוגיות הגמרא אצלנו, שאיננו קורבן של עלייה לרגל. שני הקורבנות הראשונים הם המתנות של עלייה לרגל. כמו שאדם מוזמן לאכול אצל מישהו, אז הוא מביא פרחים, מגע של ממתקים, לא יודע, וזה, פרח, כל מיני דברים, כן? אז האדם בא לראות את הקדוש וכולי, ראו פני ריקם. יש מעבר לזה שלמים שהם שלמי שמחה, שאיננו אחד מחובות העלייה לרגל. בפשטות זה לקיים את המצווה של לשמוח לפני השם. אם ויות וחזל תפסו שאין שמחה אלא בבשר וביין, אז צריך שיהיה בשר לאכול, אבל אם יש בשר בדרך אחרת, ודאי שהדבר הזה אפשרי. מעבר נוסיף לזה, זה יבוא לידי ביטוי גם בסוגיות הגמרא, לא במשניות, שצריך לקחת בחשבון שהעלייה לרגל הייתה הזדמנות של אנשים לקיים את הנדרים והנדבות שלהם. כלומר, בית המקדש זה לא מקום שאדם הולך אליו כדבר שבשגרה, רוב האנשים לא גרים בירושלים, זה רחוק. גם לנו זה רחוק עם הפקקים, נכון? זה חבל על הזמן, לא, זה חושבים פעמיים לפני שהולכים, אנשים נודרים, כל מיני נדרים, נודבים נדבות, או צוברים לעצמם, וככה הרגל הוא זמן שבו אנשים היו מקריבים את אותם קורבנות שהם נדרו אותם. כפי שנראה, הסוגיה, לא המשנה, הסוגיה תדבר אודות השאלה, האם מותר להקריב אותם ביום טוב, מה שנקרא נדרים ונדבות. לפחות שאנחנו לומדים את המשנה אצלנו, אין לנו מושג על איזה שלמים מדובר או לאיזה עולם מדובר. בסך הכל מה כתוב במשנה. בית שמאי אומרים מביאים שלמים ועולות, ואין סומכים עליהם, אבל לא עולות. ובית הלל אומרים, מביאים שלמים ועולות וסומכים עליהם. אבל אנחנו לא יודעים מתוך המשנה עצמה באילו שלמים מדובר ובאילו עולות מדובר. זה עולת ראייה, זה עולת נדבה, זה שלמי חגיגה, זה שלמי שמחה, זה נדרים ונדבות. זה יכולה להיות מחלוקת כללית, אני אומר מסברה, הרי אפשר לקיים מי שרק לומד את המשנה אצלנו, את שיטת בית שמי בכל השלמים. לאו דווקא להגביל אותם לשלמים שהם... כן. אז נדבר מיד מה דורש סמיכה גם כן, בסדר? אבל אם קודם כל אני שואל מה המשנה מדברת, ויש מערך מאוד רחב של קורבנות שיכולים להיות מוקרבים ברגל, המשנה לא מפרטת, אני אומר מסברה, אפשר מי שניגש למשנה ואומר מה טעם המשנה הזאת, שהוא רואה דברי בית שמי, בהחלט יכול להגיד, שלמים שיש אכילת בעלים, אז הם מקריבים אותם ביום טוב, לעומת זאת, או לא, שאין אכילת בעלים, רק אכילת מזבח, לא מקריבים ביום טוב, כן? מי שכמובן מעורר יותר גבות זה שיטת בית הלל, שבית הלל אומרים שאפשר להקריב גם עולות, וכאן כבר במבט ראשון היה מסתבר יותר, נבדוק את זה תוך כדי הלימוד בסוגיה, היה מקום לומר, זה יותר מסתבר אם מדובר אולי על עולת הריריה, אבל המשנה עצמה כאמור לא רומזת, לעומת זאת שאני נמצא במסכת חגיגה, וכאן אני מתבונן במחלוקת הזאת שבית שמאי ובית הלל, אני מקבל מבט טיפה שונה ממה שיכולתי לקבל רק במסכת ביצה. כן, המבט השונה הוא קודם כל בכך שהמשנה באופן ברור מכוח קודמתה מפרידה בין המחלוקות. כלומר, יש פה שתי מחלוקות שאפשר לראות במשנה, שאפשר לדון באחת ולדון בשנייה. כלומר, אלו מחלוקות שונות לחלוטין. בכל זאת נשאל את עצמי לתוך כדי הלימוד, האם בכל זאת יש להם נקודת השקה? כלומר, האם השיטות ההלכתיות השונות האלה מביאות לידי תוצאה דומה, שאולי היא זאת שומעת במוקד הוויכוח? אבל ביסודו של דבר, מה אנחנו מגלים במשנה שלפניה? אנחנו מגלים שהייתה מחלוקת עתיקת יומין, המחלוקת הראשונה של חכמי תורה של בעל פה, שהיא מחלוקת שלא הוכרעה, שנמשכה במשך דורות, הייתה סביב אחד מהנושאים במשנה שלנו, וזאת המחלוקת של הסמיכה, שלשון המשנה מאוד עמום. יוסף בן יועזר אומר שלא לסמוך, יוסף בן יוחנן אומר לסמוך. כן, וכאן זה לוקח אותנו לתוך הזוגות, המשנה באבות, בשם אנחנו מכירים את הזוגות, ופה אינם מופיעים במשנה, ומתברר שכל אחד מהזוגות נחלקו סביב אותה מחלוקת. כן, יהושע בן פרחיה אומר שלא לסמוך, איתי הארבלי אומר לסמוך, יהודה בן טבאי אומר שלא לסמוך, שמעון בן שטח אומר לסמוך, שמעיה אומר לסמוך, אבטליון אומר שלא לסמוך, הלל ומנחם לא נחלקו. אז תראו, אם אין מחלוקת, אז מה עושים? מפטרים. יצא מנחם, נכנס שמעיה. עכשיו, לא ברור מי הוציא את מנחם, מה הוא יצא, בגמרא יש כל מיני השערות, אבל אני רק אציין שמנחם היה, אז בוא נראה, המשנה אומרת בשורה הבאה, הראשונים היו נשיאים ושנים להם אב בית דין, אז לפי זה מנחם היה אב בית דין שהוא דח, או שהתפטר, כן? הוא יצא. אני אומר את זה בצורה אחרת, מצד אחד המשנה הזאת היא משנה שמציינת מצד אחד את האימננטיות של מחלוקת במסירת תורה שבעל פה. אומר את זה בצורה הבאה. ממתי אנחנו מכירים מסירת תורה שבעל פה? אני יודע שזה די מוקשים, אבל לפחות ננסה להקשיב למנגינה של המשנה באבות. מי שמקשיב לניגון שלה, אז היא אומרת ככה, משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, יהושע לזקנים, זקנים לנביאים, ועם אנשי כנסת הגדולה. בעצם מה בצורים? אנשי כנסת, הרי זקנים נביאים זה תקופת הבית ראשון, תקופת המקרא. מי שיעיין ברמב״ם בהקדמה למשנה תורה יראה בעליל שהרמב״ם חשב שזקנים זה ספר שופטים ונביאים זה ספרי שמואל ומלכים שחופפים להם כל ספרי נביאים אחרונים, כלומר ישעיה, ירמיה ותריעשר. והרמב״ם מנסה לתאר מי היו המוסרים, אבל זה ברור שזה בעצם המשנה, אם אני שואל, מה היא אומרת לי על בית ראשון? היא אומרת, לי כלום, היא לא אומרת לי שמות, היא לא אומרת לי מה קרה, היא פחות, היא גם מתעלמת מכל מיני דברים אחרים שהיו, כן? ובגדול, מה היא בעצם אומרת למי שלומד אבות, שמתי זה מתחיל? מי הראשון שאומר משהו? כלומר, מתי אנחנו פוגשים חכמי תורה שבעל פה, כשמתחילים לדבר, כן? מתי הם מתחילים לדבר? שמעון הצדיק ואנטיגנוס שיסוחו, בעצם כשמגיעים לזוגות. בעצם אומר, כלומר, בעצם המשנה אומרת, זה מגיע מהר סיני, אל תדאגו, אבל היא לא מתעסקת בזה, כלומר, בתודעה. כלומר, הייתי אומר, כשהנבואה הסתלקה, באה החוכמה. ונאמר את זה אחרת, אם בתורה דורשים את השם, אז עזרא כתוב עליו שהוא דורש את תורת השם, כלומר כשהמדרש מתחיל, כלומר כשמתחיל עולם של שבהסתלקות הנבואה, אז חכמי בית שני הם המוסרים, ורואים מפה שהמחלוקת ליוותה אותם מראשית קיומם, כלומר הזוגות שהם בעצם מצוינים כמעין המוסרים הראשונים הבורים, הם לובו תמיד במחלוקת, זה לא, לא יכול להיות עולם של תורה שבעל פה שאין מחלוקת, או במילים פשוטות, ששניים שלא חולקים, אז מה צריך לעשות לאחד בהם? הוא צריך לצאת, אני גם אסביר למה הוא צריך לצאת, כי השניים האלה הם בעצם, הם אחד, אין פה שניים, אתה לא אוהב את זה, אני רואה, כן. עכשיו נגיד הצד השני, הצד השני הוא, מצד אחד המשנה אומרת, זה אימננטי, אין אוסרים אם אין אפשרות של שתי דעות, אין דבר כזה. מצד שני, האם היה פיצוץ של מחלוקות? לא, הייתה מחלוקת אחת בכל דור, הייתי כמעט אומר, הם כאילו עשו מחלוקת סמלית, או כאילו שימרו את אש המחלוקת על אש נמוכה כדי להגיד שיש מחלוקת, אבל הם לא חיים בתודעת מחלוקת, הם ממש לא חיים ככה, זה לא לחינם שהתוספתא בחגיגה על אתר שמה, התוספתא בחרה פה לתאר, זה גם תוספתא בסנהדרין, התוספתא בחרה לתאר איך אין מחלוקות, וגם איך פשטו אותם, כי אומרת התוספתא, מי מהן לא נחלקו, שורה 21, מי מהן לא נחלקו אלא לסמיכה חמישה זוגות הן. כמו זו המחלוקת היחידה, התוספתא גם פותחת, ובוא לא ניכנס לזה את השאלה, האם זה כפי שהמשנה מציגה. כל הנשיאים חשבו כך, וכל אבות בתי הדין חשבו אחרת. או אולי, לפעמים היו נשיאים ואב בית דין שהצריכו את העמדות, וזה לא היה בין מפלגת נשיאים לבין מפלגת אבות בתי הדין. בואו לא ניכנס לזה, אבל ואז התוספתא מתארת, למה לא היו מחלוקות בישראל? כן, ג'וני.
זה הכי חשוב. במשנה מצטט, וזה לא מקביל, הנשיאים היו מהאליטה, והבייטים היו, סליחה, הפושים, וכל המחלוקת כאן היא סוציו-אקונומי, ולא...
אתה קראת גינצבורג וכאלה? איזה בית ספר הלכת?
כן,
אני בטוח. ברור, כן.
זה כל כך הגיוני. זה לא נכון, זה לא יאמן.
ומה אם נשמע יבב תליון, שניהם הם בני גירים, אתה ב...
לא, זה מצד... זה מצד האופיס שלהם, זה אקס אופישיאל.
בוא לא ניגרר בשבילך, אני אבקש, בסדר? בוא לא ניגרר לתוך המושגים של המחקר מלפני 70 שנה, שאף אחד כבר אוכל... תבין, זה לא שפרחו את זה, פשוט לא מדברים את השפה הזאת היום בכלל, כאילו, זה שפה שעבד עליה כלח, אבל בוא... לא, אני אתייחס תכף. לא, אני אתייחס תכף, אבל ברשותך, אני רק אגיד, ג'וני, אם נשאל, ולמה אין מחלוקות? כי... כלומר, אני עכשיו בתוספתא, למה יש רק מחלוקת אחת? למה אין מחלוקות? התוספתא אומרת דבר מאוד ברור. לא כי לא היו חילוקי דעות, אלא משום שהיה מערך שמה ידע לעשות? להכריע במחלוקות. כלומר, כשאני קורא בה... כשאני
מסתכל...
אתה מעיר הערה מצוינת. כלומר, בהחלט שאדם לומד את המשנה, זה מפתה לומר שאולי היה איזשהו... אני אשאל אחרת. אני עוד לא התייחסתי לשאלה, כי אתה התפרצת מוקדם מדי, אבל זה מצוין, אני אוהב שמדברים. אם יודעים להכריע מחלוקות, אז למה את זה לא הכריעו, כן? כמו אני אומר את זה, אני רק אגיד משהו קצת יותר רחב. מה שעולה מהתוספתא, זה לא שאין מחלוקות, כי כולם חשבו אותו דבר. מי שמתאר את זה ככה, זה הרמב״ם בהקדמה לפירוש המשנה. אולי זה מוכר. שם הרמב״ם בפירוש המשנה, ראשית, מעביר את כל המחלוקות מתחום המסירה, לתחום הסברה. רמב"ם אומר, הקורפוס הענק הזה שנקרא הלכה, הוא כולל בתוכו בעצם שלוש יחידות, שלוש חטיבות. חטיבה אחת היא מה שנאמר בהר סיני, והוא פשוט חכמים, לפי דעת הרמב"ם. תפקידם למסור אותו כשירות מודיעין ולשמור עליו מכל משמר, והוא לא משתנה, הוא נשאר בדיוק אותו דבר, זה שירות ידיעות מאמן, וזה מה שנקרא תורה שבעל פה. כשאומרים תורה שבעל פה, לזה מתכוונים. בצד זה אומר הרמב״ם, יש הרבה מאוד, יש שתי חטיבות נוספות, שהן רוב ההלכות בעצם, שהן נאמרו על ידי חכמים מדעתם. חלק גדול, המכריע, באמצעות המידות שהתורה נדרשת בהן, והחלק השני זה גזרות, תקנות ומנהגות, חובה לציית להם בשלושת החלקים. אבל הרמב"ם משתמש בהבחנה הזאת כדי להתמודד עם תופעת המחלוקת, והטענה היסודית שלו היא שאין מחלוקות במה שנמסר בסיני, אלא מחלוקות נובעים מכוח פער בסברה ולא שיבוש במסירה. לעולם לא תצליחו לפרוח את התזה של הרמב"ם, משום שמה, איך אני יודע מה נאמר בסיני ומה נדרש בדיוק, אם יש מחלוקת. אז לא תוכלו לעולם למצוא דבר שנאמר בסיני שיש בו מחלוקת, כי ברגע שנמצא בו מחלוקת, אז הוא לא נאמר בסיני, כן? אז זה פשוט לא ניתן להפריך אותו, וכפי שלמדנו בשיעורים של הפילוסופיה של המדע, גם לא ניתן להשש את זה, נכון? כלומר, זה פשוט...
זה שיש
מחלוקת, שיש להם שנקראים, נכון, נכון, אתה צודק. ובכל מקרה, אני רק אעיר שהרמב"ם בפירוש המשנה, על רקע זה הוא נזקק להלכה פה בתוספתא, שמו מיד ניגע בה, שמי שרבו תלמידי שמיים והילה שלא שימשו כל צורכן רבתה מחלוקת בישראל, והוא מתפלמס שם עם גאונים, כנראה הם רשמו אבן חופני, שבמבוא לתלמוד שלו כתב, שהכוונה שהם לא שמרו תור ולמסורות, הם שיבשו אותם. הרמב"ם אומר, זה לא יעלה על הדעת, אלא היות בכל המחלוקות בסברה, אז הרמב"ם פחות או יותר אומר, נגיד את זה ביידיש, כי זה מה שהוא התכוון להגיד, שהחכמים הגדולים היו כן לרנן, כלומר כשידעו ללמוד אז הם הגיעו לאותם מסקנות. כשרבו תלמידי שמאי והלל שלא שיבשו כל צורכן, אז הם הפכו להיות ניש כן לרנן, כלומר הם לא למדו מתודה נכונה, לא למדו להסיק מסקנות נכון, והמחלוקות הן תולדה של פער בסברה. כלומר, לפי דעת הרמב"ם, מיעוט המחלוקות בהלכה הקדומה היא לא משום שידעו להכריע, אלא כי הם לא נוצרו מראש. למה הם לא נוצרו מראש? כי כשניקח בחדר שני גדולים, גם אם יש להם אמירים, אחד הוא מהליטאים ואחד מההונגרים, לא יודע, כן? ונשים אותם ביחד, הפער ביניהם יותר קטן מאשר הפער בין התלמידים שלהם. זה כמו זווית, שהפער בין בקרן הזווית יותר קטנה מאשר בצלעות, ככל שהצלע מתארכת, הפער גדל. ואומר הרמב"ם, זה בעיה של סברה, אבל לפי התמונה שהוא מסרטט אותה, יש מעט מחלוקות, כי הקדמונים היו בעלי סברה נכונה, הם ידעו לעבוד נכון. עכשיו, כל מי שמכיר את משנת הרמב"ם יודע ששאלת המתודה היא שאלה מכריעה. גם במורה הוא פותח אותה בשבע הסיבות לסתירות. כלומר, אם אדם יודע לגשת לחומר מורכב, לחומר מסובך, ולסדר אותו נכון, ולהבין איך החלקים השונים מתייחסים אחד לשני, אז הוא יגיע למסקנה הנכונה. הוא מדבר במילים דומות גם על ההלכה, בהקדמה למשנה תורה. מי שהדעת מוטה לדבריו, יש מושג כזה, יש מתודה נכונה וצריך לרכוש אותה. ולדעת הרמב"ם, מיעוט המחלוקות הם תולדה כאמור שהם מראש לא נוצרו. לעומת זאת, התוספתא מדברת במנגינה אחרת לגמרי. כלומר, התוספתא מתארת, אמר רבי יוסי שורה 25, כתחילה לא הייתה מחלוקת בישראל, אבל למה? אלא בית דין של 71 היה בלשכת הגזית, ושאר בתי דינים של 23 היו בעיירות שבארץ ישראל, שני בתי דינים של 33 היו בירושלים. כלומר, בית דין הגדול של 71 מתואר בתוספתא, הוא בעצם מורכב לאמיתו של דבר, משלושה הרכבים של 23, ועוד אב בית דין ונשיא, או נשיא זה מה שנותן, או 70 או 71, כן, וכך מתואר שתמיד בסנהדרין לפחות היה הרכב של 23. יש כאן תיאור שלם, אני ברשותכם לא אקרא אותו פה, אבל התיאור מתאר איך שנולד ספק בבית שמש, בחיפה, לא יודע, איפה שאתם לא רוצים, היה מערך מסודר שידע להכריע את המחלוקות. אם זה היה נושא פשוט, היו מכריעים אותו בערכאה מקומית, מורכב יותר הולכים לערכאה גבוהה יותר, מורכב יותר לערכאה גבוהה יותר, עד שסופו של דבר, אם לא מצליחים, אז מגיעים, כן, שורה 30, ואם לאו, אלו ואלו באים לבית דין שבלשכת הגזית, אף על פי שהוא של 71, אין פחות מ-23, כן, והם פושטים את כל הספקות, כן, ככה מתואר פה תיאור שלם, כלומר, יש מערך הכרעה. עכשיו, כאן אליה, ג'ולי, עכשיו נחזור אליך, עולה שאלה מאוד פשוטה, כן? זה לכל השיטות, ולכל אחד מהגישה שלו. אם אין הרבה מחלוקות, אז מה יש במחלוקת הזאת? לא רק שהיא נוצרה, אלא שבעצם לא ידעו להכריע אותה. כלומר, אני בעיקר מדבר בשפה של התוספתא. מילא, לפי הרמב"ם, מה נאמר? בדבר הזה נוצרו פערי סברות. גם פה צריך לשאול את שאלתך. למה הנשיאים היו כולם לפי המשנה בעלי עמדה אחת ובתי הדין אחרת, כן? פרי מה זה? כאילו מה, אם אתה נשיא... אבל צריך לשאול שאלה אחרת לגמרי לפי התוספתא, שהיא שאלה דומה. כלומר, אם יודעים להכריע את כל המחלוקות, והיו ספקות, אבל הכריעו אותה, למה את זה לא יכלו להכריע, כן? וכאן אתה רומז למשהו, שאני אקח חצי מדבריך ברשותך, שאולי זה קשור לעובדה שהמחלוקת נתונה כאן בין הנשיא לבין אב בית הדין. זה מה שאתה בעצם מנסה לומר. כלומר, אולי המחלוקת הזאת לא מכריעים אותה, אולי שמעתם חדשות היום, אז אולי לא מכריעים אותה, לא בגלל התוכן שלה, כי לא מצליחים לגבש עמדה, אלא כי היא נתונה במאבק כוח בין דמויות שצריכים להיפגש בחדר ו... הם לא מכריעים אחד את השני. כלומר, אולי כי זו מחלוקת עקבית בין נשיאים לעבוד בתי דין, אז לכן זה לא מוכרע. והרקע הזה, אם זה נכון הכיוון הזה, אז כמובן צריך לשאול, האומנם, כאילו, אז מה אם זה הנשיא ואב בית הדין? אז לא מסוגלים להכריע, הרי לכאורה, אין להם קול יותר מכל החכמים. כלומר, אם התוספתא מתארת אידיליה כזאת, כן, שיש מנגנון ויש בתי דין והם מכריעים, וכאילו, מעולם לא הייתה מחלוקת, אז אי אפשר להכריע את זה. אני לא יודע, אני יכול לומר שחלק ממי שכתב על המשנה הזאת, בכתב עליה לא מעט, מכל מיני כיוונים, הניחו שאולי לא מכריעים אותה, לא בגלל המאבקי הכוח בין הנשיאים לעבוד בתי הדין, שזה הכיוון שאתה בחרת ללכת בו, אלא בגלל התוכן שלה. זה תוכן שהיה דרמטי למשמעותה הדתית של ההכרעה כאן, היא כזאת שלא הכריעו אותה, כי על הפרק עומד נושא נורא חשוב. שכאן המאמר מוסגר שהמון חוקרים, אני אפילו לא נכנס לזכור את זה, בסדר? כמו שפלטת אחד מהם, כן? כאילו, לא הצליחו להבין איך יכול להיות שמחלוקת על האם לסמוך על בהמה או לא, תהיה מחלוקת מרכזית שהיא תהיה מלחמת עולם בין אסכולות במשך, מדובר פה למעלה מ-100 שנה, כן? אז לכן הציעו כל מיני השערות משונות שמדובר פה על דברים אחרים, כן? שעליהם אולי לדעתם כן כדאי להבין, כן? למשל, שכתוב לסמוך, זו הכוונה לא סמיכה על בהמה, אלא מה הכוונה לסמוך? סמיכה, כן. בשון התנאים צריך לדעת שלא קוראים לסמיכה, כשאומרים סמיכה לא חושבים על מה שהיום נקרא יוירי יוירי יודין יודין, גם במשנה בסנהדרין שכתוב סמיכת זקנים, אז מה הכוונה? על הפער אין דבר של ציבור, ובמקורות ארץ ישראל לא קוראים למה שאנחנו קוראים סמיכה, לא קוראים לו סמיכה, קוראים לו מינוי, וזה כנראה, זה בטוח לא יכול להיות, אבל מי שהציע את ההצעה הזאת אומר, אז זה בטח כדי לריב, כן, על ההכשרת לריב, אבל לא, וצריך להגיד את האמת. אני זוכר ששמעתי דברים דומים ממורי פרופסור זוסמן. המחלוקות הגדולות הם על עניינים הלכתיים, כן, זה המנגנון שמכווין את החיים. כלומר, בסופו של דבר, כשאני זוכר אותו מדבר בשיעורים, כשנכנסים תוך הסבך של המחלוקות בין הצדוקים והפרושים, השאלות ההלכתיות, הם היו לב העניין. וכשיש מגילה כמו מקצת מעשה תורה, אז הם רבים, כן. כי זאת שאלה, כמו שהם רבים על שמיטר, על כל מיני דברים, כן. אז זה הדברים שבאמת רבים עליהם. בכל זאת, אני יכול לומר שהיו שאמרו, צריך להיות פה איזה, כנראה משהו מאוד דרמטי בנושא, אולי זאת הסיבה, אבל האמת זה לא לגמרי ברור. השאלה יותר טובה מהתשובה. עכשיו, אתה ג'וני גם רמזת כבר עוד יותר, שההבדל בין הנשיאים ועבוד בתי הדין זה לא בהכרח שאלה לומדים ככה ולומדים אחרת, שזה למד אצל רב חיים וזה למד אצל רב שימין, אלא ההבדל הוא סוציולוגי וכו' וכו' וכו'. אתה יכול להגיד את זה אם אתה רוצה, אני לא לוקח את זה ממך, כן?
קראתי ספר
אחר. אין בעיה. אז אני אומר, אבל השאלה במקרה הזה יותר טובה מהתשובה. באופן ספציפי, לי לפחות נראה, אני לא היחיד שחושב כך היום, שהיות והמשנה הבאה, משנה ג', אני רק אגמור את המשפט, היות המשנה הבאה, משנה ג', בעליל מדברת על סמיכה על קורבן, אין שום סיבה מוצדקת שלא לחשוב שגם משנה ב' דיברה על סמיכה על קורבן. כן? אין שום סיבה לא לחשוב את הדבר הזה, ולכן די מסתבר, אני מסתכם, אז נשמעת אפי, כן? שבעצם מתברר שהמחלוקת של בית שמאי ובית הלל, האם סומכים או לא סומכים, היא בעצם מחלוקת המשך בשרשרת של המחלוקת עתיקת היומין של תורה שבעל פה, האם סומכים או לא סומכים, כפי שאנחנו רואים, שמאי שאמר שלא לסמוך, אז בית שמאי אחזו כשיטתו, ואילו הלל שאמר לסמוך, בית הלל אחזו בשיטתו. כן, אפי, בבקשה.
למה
בוא
נאמר בצורה הבאה, אומנם את השבתא לא תיארת, אתה בעצם תיארת את מציאות ימינו. יש מחלוקת, מה הכוונה? אשכנזי יעשה ככה, וליטאי יעשה ככה, והספרדי יעשה ככה, ומה אכפת לי? אבל יש מקום אחד שבו אתה לא יכול להגיד שכל אחד יעשה מה שבא לו. המקום הזה קוראים לו בית המקדש. אולי מרכזיות המחלוקת היא, או החשיבות שלה, כן? היא בין היתר, היא סביב השאלת השליטה במקדש, כן? זה הכיוון שאתה מציע. אולי ניתן למקורות שלנו קצת יותר לתאר לנו מה התוצאה של המחלוקות, ואז אולי יש במחלט כיוון כזה שאני חושב שעולה במקורות. כלומר, על הפרק עומד פה נושא מקדשי, בעצם זה לא הכרעה פרטית, או מה אתה עושה בביתך, זה בעצם מי מנהל את המקדש, המקדש הוא הלב הפועם של העם היהודי, וכנראה שנושא הסמיכה הוא נושא נורא חשוב, כן? בכל רגע, אני רק קודם כל מתאר, עוד לפני שאני נכנס להסברים, שהמחלוקת אחת במשנתנו היא המחלוקת של כל הדורות שלפניהם שנחלקו במחלוקת הזאת. בצידה יש מחלוקת נוספת, והמחלוקת הזאת היא, האם אלו קורבנות אפשר להקריב ביום טוב? שכאמור, לשיטת בית הלל אפשר להקריב גם שלמים וגם עולות, ואילו לשיטת בית שמאי אפשר להקריב רק שלמים ולא עולות. כן? זה, עכשיו, מה שאני מציע שנעשה, אני יודע שזה לא כל כך מתוך, לפי סדר הגמרא אצלנו, מה שאני מציע זה שננסה לראות איך המחלוקת הזאת משתקפת במקורות התנאים, כי כפי שכבר נראה, כבר התנאים המאוחרים נחלקו מה בדיוק היו המחלוקות של בית שמאי ובית הלל. צריך להיזהר פה מאוד, ואני אסביר ממה אני מזהיר. חלק מהמקורות מופיעים בספרות התנאים, וחלק מהברייתות מופיעות בתלמודים. אני לפחות נזהר, כשאני רואה מקור תנאי בתוך גמרא, ולהכריז עליו כמשקף עמדה היסטורית של תנאים, שכן, הוא כבר נמסר לנו על ידי המוסרים המאוחרים יותר, וצריך לקחת בחשבון את האפשרות, שהוא גם נמסר כבר בלשון שלהם. לכן אני לא מדבר פה היסטוריה, אני רוצה להדגיש. אני מדבר פה על התפיסות המושגיות, כפי שהן עולות בתוך מקורות שהן מקורות תנאים. חלקם בספרות התנאים, חלקם בספרות המוראים. המקורות האלה מובאים ברובם בתוספת שם בחגיגה, הם בחלקם מובאים בספרה, חלקם בסוגיות התלמודים אצלנו בביצה, בדף בבבלי בדף חף, ובירושלמי על אתר. ולכן אני יודע שזה לא ממש הסדר, אבל אנחנו נלמד את המשנה עם הגמרא בחף, ואז נחזור לגמרא ביוטט, בסדר? אבל אני מציע שנראה את הדברים מתוך מי שיש לו את הדפים שנשלחו היום כאמור, אז בואו נראה את הדברים מתוך הראשית, איך התוספתא מפרשת את מחלוקת בית שמאי ובית הלל? הבריאות. וכאן התוספתא מתארת לנו כך, אני קורא. אחרי שהתוספתא מביאה את כל, כל תורת המחלוקת, אז התוספתא בשורה 44 בהלכה י' שואלת איזו סמיכה שנחלקו עליה. אבל יש פרשנות, התוספתא מפרשת על מה דיברו התנאים. בית שמאי אומרים אין סומכים ביום טוב ושלמים, החוגג בהם סומך עליהם מערב יום טוב. אז פה נאמר במפורש שלפי בית שמאי חייבים לסמוך על שלמים, רק לא ניתן לסמוך את הסמיכה הזאת ביום טוב, ולכן צריך לסמוך אותה בערב יום טוב, כן, כפי שראינו קודם. בית הלל אומרים, מביאים שלמים ועולות וסומכים עליהם. אז לפי הפרשנות של התוספתא, המחלוקת על סמיכה איננה האם צריך לסמוך, אלא המחלוקת על סמיכה היא מתי לסמוך. בלשון של המקורות אנחנו צריך לברר, וזה אני מציע שנדחה קצת. צריך לראות מצד אחד את סוגיית הגמרא בחגיגה, בתת זין עמוד ב', שם הגמרא שואלת עצמה, למה אסור לסמוך ביום טוב? מה הבעיה? מה המלאכה שבזה? מה, אסור לשים ידיים על בהמה? אז הגמרא דנה בשאלה הזאת,
נצטרך לראות, סליחה, רש"י פה על אתר, בבקשה, כן, מה רש"י אומר על אתר, שהסמיכה אסורה משום שבות, שבכל כוחו היה סומך, ואף אליהם משתמש בבעל חיים, ותמן אין רוכבים על גבי בהמה. כן, אז הנה, אבל זו המלאכה, באמת, צריך לברר את זה קצת יותר, נכון, שרש"י מצטט, אבל לא זה גוף הדורש קצת בירור. מעבר השני, צריך לדעת שבגמרא, בדף חף, יש ברייתא, שבה הגמרא מביאה מחלוקת, או דעה חולקת, לגבי יסוד המחלוקת, או היקף המחלוקת. שם הגמרא אומרת, אתם יכולים לראות את זה בחף עמוד א', תראו, באמצע עמוד כזה כתוב, והתניא אמר רבי יוסי, אני קורא באמצע סוגיה, אני יודע, אני רוצה רק לבודד ברייתות. והתניא אמר רבי יוסי, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל לסמיכה עצמה שצריך, זה כשיטת התוספתא הברייתא הזאת. על מה נחלקו על תכף לסמיכה שחיטה, שבית שמאי אומרים אינו צריך, ובית הלל אומרים צריך, ואז אומרת הגמרא, ויש ברייתא אחרת, עודה אמר כי הייתנה, דתניא אמר רבי יוסי ברב יהודה, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על תכף לסמיכה שחיטה שצריך, על מה נחלקו על הסמיכה עצמה, שבית שמאי אומרים אינו צריך, ובית הלל אומרים צריך. כן, וכאן יש דעה בגמרא, שהמחלוקת בין בית שמאי ובית הלל, אולם איתו של דבר, לא מחלוקת לגבי יום טוב, אלא הוא מחלוקת בכלל, האם שלמים צריכים סמיכה. כן, וזה, אני לפחות אומר כך, יש פער, כשאני ניגש למשניות, מי נראה לי אולי יותר פשוט בתוך המחלוקת? כלומר, כשאני לומד את המשנה בביצה, ואני לא יודע את המשנה בחגיגה, העורך של ביצה לא סיפר לי על המשנה, שזה מחלוקת שהיא כנראה פצצת אטום, כאילו שעל זה נחלקים כל הדורות, כן? אז כשאני רואה את המחלוקת, זה מסכת יום טוב. וכשאני רואה דיון, האם אפשר לסמוך או אי אפשר לסמוך, אז ברור שהנטייה הראשונה היא מיד לומר, מה הרקע של הדבר, של הדיון, מה הבעיה? כנראה בעיה בלכות יום טוב. זה כנראה מה שאני אומר לעצמי, ולכן... אני אומר, הכיוון של התוספתא הוא הכיוון המפתה יותר למעיין במסכת ביצה. כלומר, שיאמר לעצמו, כנראה שזה בעיה ביום טוב, וזה מה שאהרון אמר, זה מה שרש"י אומר אצלנו, נכון? אבל מי שלומד חגיגת המשנה ב', הוא לומד אותה לפני משנה ג'. כלומר, כשמישהו למד את משנה ב', והוא פשוט קרא, שהיה כתוב, אני חוזר לשיר, זה כמו שיר, כן? X אומר לא לסמוך, Y אומר לסמוך. X פלוס אחד אומר... לא לסמוך, X, Y פלוס אחד. האמת, אני לא יודע כלום מהטקסט. הטקסט נורא גולמי. אבל כשבאדם אומר לא לסמוך, אם הוא מתכוון לא לסמוך היום ולסמוך אתמול, אפשר להגיד שכן. אני לא יודע כלום מהמילים. אבל יש איזה צליל לפחות, שאני אומר פשוט לא לסמוך. עכשיו, אני לא יודע, אני חוזר לכל החוקרים, אני לא יודע מה הכוונה לא לסמוך. זה אני כן יודע. הכוונה על בהמה. אבל אני לא יודע על איזו בהמה, באיזה יום, באיזה הקשר, מה כן אני יודע ג'וני, וזה, מי שאל את זה קודם? אני יודע שאם אני שואל אותי על מה סומכים, מה לא סומכים, אני יודע שיש על זה פסוקים בתורה, אני קודם כל פותח לפסוקי התורה, ובודק איפה התורה אמרה לסמוך, זה אני יכול לעשות. פשוט פותחים ספר ויקרא, ומתחיל לבדוק איפה סומכים. וכמובן אני מגלה שהתורה על חלק מהקורבנות אמרה לסמוך, ועל חלק לא. אני גם יכול לגלות משנה במנחות, שתגיד לי את הכללים, את העקרונות, של סמיכה. זה גם אני אגלה, ואני אומר את הדברים בצורה פשוטה. התורה מתארת בדרך כלל סמיכה בקורבנות נדבה של יחיד. זה מה שהתורה מתארת. וויקרא פרק א' על עולת יחיד, כתוב בתורה של סומכים. וויקרא פרק ג' לגבי שלמי נדבה, התורה מתארת סמיכה. ויש לנו מערך של סמיכה שהוא נאמר בסביב עולם החטאות. שם גם התורה מתארת סמיכה, ושם גם מצאנו את הסמיכה היחידה שהיא בקורבן ציבור, היחיד בקורבן ציבור, והוא כהן גדול ביום הכיפורים, שסומך. ושם בפשטות, הסמיכה הזאת היא סמיכה שהיא מדיני הווידוי. זה, אני אומר את זה בצורה הבאה, הסמיכה שם היא על הפער, על הסעיר המשתלח. הפשטות הוא מעביר לסעיר את האבונות. סליחה על הביטוי הזה, אבל כן, הסעיר המשתלח, מתן, אולי אתה זוכר, רבי יואל מדבר את זה כל שנה ביום כיפור, שזה פסולת רדיו-אקטיבית.
ככה רב יואל בינון מדי שנה, רב יואל בימים נוראים היה כל שנה אומר אותה סליחה. אני קרא, אבל אני לא יודע מה נעשה שנה הבאה, לא יודע, כאילו, כל שנה משהו חדש, אבל הוא היה פחות או יותר אומר, זה מה שצריך להגיד ברגע הזה, נגיד את זה עוד פעם. אז הוא בכל ראש השנה היום מדבר על הצופר, על התרועה, שזה כמו הזקה עולה ויורדת והתקיעה, כמשהו מרגיע כל שנה. והוא כל שנה היה מדבר על כך, שסעיר המשתלח הוא קורבן יוצא דופן, והרקע הוא שהוא מחפר על זדונות, ולכן אי אפשר לראות אותו למזבח, זה מין מעבירים אליו את החומר הרדיו-אקטיבי המסוכן הזה, ושולחים אותו למדבר. לפי מה שקורה בינת ישראל היום, אז זה צריך לשלוח אותו לנגב. וזה סיפור אחר. אבל זה היה הרעיון, כן? אבל זה נועד להעביר אליו, כן? לעומת זאת, שאני קורא בפסוקים, ואני שואל את עצמי, מה זה הסמיכה שהפסוקים מתארים אותם בעולה? אז שם נראה משהו אחר. וככה מה שיש פה... למשל, אני קורא מויקרא א', כן? שם כשהתורה מתארת את השמיכה, אז היא אומרת, ושמח ידו על ראש העולה ונרצה לו לכפר עליו. בוא נקרא בויקרא ג' עם השלמים. שם כתוב, הנה, רק ושמח ידו על ראש קורבנו. וכאן השאלה היא, מה בדיוק המטרה הזאת? אין פה וידוי, אין פה מסגרת של כפרת חטאים בפשטות, למרות שבעולה יש צליל קצת ונרצה לו לכפר עליו. בפשטות, והדברים האלה ודאי מסתברים לפי הפרשנות של תורה שבעל פה לפסוקים, למרות שצריך לדעת שבפסוקים עצמם זה לא כל כך פשוט. היא נוגעה בשאלה סביב מי עושה מה בדיוק. כלומר, בפסוקים כתוב, ושמח ידו על ראש העולה ויוצא לו לכפר עליו, ושחט את בן הבקר לפני אדוני, והקריבו בני ארון הכהנים את הדם. אז חזל אומרים, רש"י מביא את זה לתר, שמתי מתחילה מצוות כהונה? משחיטה ואילך. אבל מאותו רגע ואילך, הכל הוא על ידי הכהנים, לפי חזל. וזרקו את הדם, אז זה בני ארון הכהנים, שון רבים, כן? והפשיט את העולה, פה חזרנו עוד פעם ללשון יחיד, אבל נתנו בני ארון הכהנה של המזבח, ברחו. אז הכל נעשה על ידי הכהנים. בעצם מה זה הסמיכה? עכשיו אולי אפי, מה שאמרת קודם, אולי יכול לעלות. מה זה בעצם הסמיכה? ננסה להבין מה זה, כן? זה ההשתתפות של הישראל. כלומר, זה כמו, אני אגיד את זה, אולי יש אמר לכם דוגמה לא טובה, אבל... החוויה הזאת שאתה מכניס קרוב משפחה לניתוח, כן, מי שמכניס ילד לניתוח, אז עוד מרשים לאחד מההורים להיכנס איתו לתוך חדר הניתוח עצמו, לתוך קודש הקודשים. שם כתוב, והזר הקרב יומת. כאילו, לא יעלה לדעת שמישהו יעבור את המפתן של הדלת הזה, של החדר המתנה, כן? ומכניסים אותך, מלבישים אותך וכל הדברים. וכאילו, עד שהילד שרים לו את המסכה, והיו שהוא נרדם, מגרשים אותך משם, כאילו, וצריך לעוף משם, כן? אז, ואז אתה, הכל אצלם, כאילו, זה נראה, לפחות אני אומר, בעולם של חז"ל, לא נכנס לפסוקים, מה הבעלים עשו ומה לא. אבל בעולם של חז"ל, הסמיכה הזה, הבעלים נכנסים למקדש, והם עושים איזושהי פעולה, שאפשר לפרש אותה בכל מיני צורות, אבל הם עושים פעולה שבה הם שותפים להקרבה, והם מביאים אותו להקרבה, במקום להישאר בבית ולשלוח אותו לשם, לא. זה עולם הסמיכה, כן? עכשיו, זה הכל בקורבנות יחיד, זה בקורבנות ציבור, כל הרעיון הזה לא שייך. מהסיבה הפשוטה, הכהנים והציבור הם בעצם, הם קבוצה דומה, כן? ולכן גם לא צריך להיות מופתע משנה במלאכות, הכבאתי אותו פה באיזשהו מקום, כן, אומרת המשנה במלאכות, כל קורבנות הציבור אין בהם סמיכה, חוץ מן הפער הבא על כל המצוות וסעיר המשתלח, אלו היחידים שכתוב בתורה במפורש. רבי שמעון אומר, אף סירי עבודה זרה, כל קורבנות היחיד טעונים סמיכה, חוץ מהבכור והמעשר והפסח. כן, כשמה מייחד את הבכור והמעשר? והפסח, מה המכנה המשותף של שלושתם?
אוכלים אותם בבית?
גוואלד?
בבית?
אוי, בבוי? בירושלים, בסדר. לא, אלו שלמים שלושתם, גם בחור, גם מעשר וגם פסח.
אוכלים
אותם בירושלים. אז למה אין להם סמיכה? האם יש להם מחנה משותף לשלישייה הזאת? ואם אתה גר בבית שמש?
לא,
אז מה? אז מה? למה אין להם סמיכה בגלל זה? לכאורה הסבר הוא אחר לגמרי, ג'ולי. הם פשוט לא קורבנות לדבר. בכור, קדוש מרחם, מעשר, עשירי הקודש להשם, אני גם רוצה להדגיש, עשירי הקודש להשם בפשטות, במעשר בהמה, זה לא אדם מקדיש, אלא הוא סופר, מישהו סופר כעשירי, אז הוא קדוש מאליו, גם כאילו. והפסח זה מקרה ביניים, מצד אחד אתה מקדיש אותו, מצד שני, יש חיוב להקדיש אותו, כן? אז הוא קצת דומה, הוא הכי פחות מתאים לשלישייה הזאת, זאת האמת, אבל אלו העקרונות שהמשנה נותנת. על רקע זה, אני רק חוזר עכשיו לאופציה של הגמרא בדף חף, בסדר? ולמשנה שם, לסמוך לא לסמוך, לסמוך לא לסמוך, אנחנו לא יודעים כלום מהמשנה, אבל בעצם בא רבי יוסי ברבי יהודה, ואומר, האמת היא שהם לא חולקים ביום טוב. כלומר, לפי דעת בית שמאי, על שלמי חגיגה, לא סומכים בכלל, אף פעם לא סומכים עליהם, כלומר, גם בכל המועד לא סומכים עליהם, כלומר, המחלוקת לא מיוחדת ליום טוב. היא מחלוקת פשוט האם שלמי חגיגה חייבים. על איזה רקע יהיו פטורים? אז אני רק אומר פה בקצרה, שבסוגיה נראה שהסתמה של הגמרא מפרש, שהרקע הוא האם לומדים סמיכה בשלמי חובה משלמי נדבה. ככה עולה בגמרא שם בדף חף. שכן בפסוקים של שלמי חובה, התורה אף פעם לא מתארת סמיכה. דוד אנשקה כתב ספר גדול על שמחת הרגל בתלמודם של תנאים, והוא רוצה להציע שבמקורות התנאים עצמם אפשר לקרוא אולי משהו אחר שידמה אותו לפסח. אני חוזר לשאלה שנשאלה פה לפני דקה, למה אין סמיכה על פסח? אז הוא רוצה להציע שם, וזה דבר שעולה בלא מעט מקורות, שאולי פסח יש לו אופי שהוא קורבן ציבור. בלשון הרמב״ם זה קורבן יחיד שכל הציבור צריכים להביא אותו באותו מועד. ויש את הסיפור המפורסם, כולם מכירים אותו, על האם קורבן פסח דוחה שבת. כן. ואנחנו כבר יודעים, קורבנות יחיד לא דוחים שבת, קורבנות ציבור דוחים שבת. הפסח בדיוק נופל בקטגוריית ביניים כזו. מצד אחד יש בו ודאי, הוא קורבן שכל יחיד ויחיד. מצד שני, הפסח הוא קורבן שהוא, יש בו מימד מסוים של קורבן ציבור. הוא רוצה להציע, ואם תרצו ניכנס לזה יותר בשבוע הבא, אבל זה נדון בכמה וכמה מקורות, השאלה הזאת, שחגיגה יש לה מעמד דומה, מצד אחד זו קורבן היחיד, כל אחד שעולה לרגל צריך להביא קורבן חגיגה, מהצד השני כולם אמורים באותו שבוע להביא אותו קורבן, מביאים אותו באותו מועד, וכאן על רקע זה הוא רוצה לפתח שם רעיון, שהדיון שיש כאן, הוא סביב השאלה, האם חוגגים את חגיגת, את החגיגה, את העלייה לרגל, העם כעם, הציבור כציבור, שזה יותר שיטת בית שמי, רואים אני, ולכן אין סמיכה, אין סמיכה מהסיבה שזה כמו קורמן ציבור. רואים אני רואה כל יחיד ויחיד עולה באופן אינדיבידואלי, כמו בעצם זה מחלוקת פילוסופית, ג'ולי, האם זה אקזיסטנציאליסטים, או...
אם אנחנו מכניסים את כל הפרטים האלו, העם
כבר... מצוין, כן, זה עממי, וזה בסדר, מה שאתה רוצה, כן. אני לא אגמול אותך ממה שקראת כל כך מהר. אבל אני רק אגיד, באיזשהו מקום, אפי, עכשיו נחזור לדברים שלך, באיזשהו מקום, הכיוונים האלה אולי מצביעים לכך, שראי השאלה שעומדת על הסמיכה, היא לא רק פרט הלכתי פעות, אלא באיזשהו מקום הוא סביב, שאלה אולי קרדינלית, שאלה מאוד מהותית, והיא המקום של העם בעבודת המקדש. כלומר, האם המקדש נעול בפני העם, והאם המקדש הוא של הכהנים, וקודש הקודשים, ואל תיכנסו, והאם המקדש פותח את שערה וכולם נכנסים, אבל צריך להבין, סומכים בעזרה. כלומר, אם יש סמיכה, אז מה יש? כניסה של ישראלים פנימה, זה מה שיש, זאת המשמעות, כן? ונראה בהמשך, נקווה היום, כן? מה קורה כתוצאה משיטת בית שמאי? אם אתה אומר לא לסמוך, אתה בעצם אומר אנשים, תשארו בבית. זה בעצם מה שאתה אומר להם. עכשיו, אחד מהיסודות שאנחנו יודעים שעולים במסכת חגיגה, גם סביב נושא התאומה והתארה, מצד אחד יש מגמה במסכת להכניס את כולם פנימה, מצד שני, מה לעשות? לא כולם כאלה יהודים למהדרים, כן? מה לעשות? כן, זה עם הארץ. אז ברגל חכמים מתירים כל מיני דברים, והדברים האלה כנראה נתונים למחלוקות של תנאים, ובחלקם כנראה גם יהיו נתונים למחלוקות בין הכיתות, שהכיתות רצו לחסום את הכניסה פנימה, כי הם מתאמים את המקדש, ויש במגילת המקדש יש מובאות שמשם הם חוסמים אותם ולא נותנים להם להיכנס, והכהנים עושים הכל והבעלים בכלל לא נמצאים, כן? כאילו, כמה להם בתוך בית המקדש, כן? ואז האם זה יכול להיות הרקע לכך שהמחלוקת היא כל כך מרכזית? כלומר, הם רבים על משהו נורא חשוב, כן? אני לא יודע להכריע את הדבר הזה. בואו נסתפק כרגע בכניסה לתוך הנושא, שעמדנו על כך שבתוך המקורות תנאים, כאמור, יש מחלוקת, בעצם, האם המחלוקת היא מחלוקת רק ביום טוב, על רקע התנגשות בין סמיכה ויום טוב, בית שמאי, פשוט אומרים להקדים את הסמיכה, שזה כאמור דעה אחת בגמרא בדף חף, ככה גם בפורש בתוספתא, או האם המחלוקת היא, האם בכלל סומכים על שלמי חגיגה, וראינו פה שני כיוונים, על מה ולמה לא לסמוך על שלמי חגיגה. כן, בבקשה, שאלות, כן.
כן, אבל תמיד אי אפשר... כאילו הוא מעביר את הפתח ואז הוא לא נמצא בכלל, כאילו
נכון.
לא.
אבל
הרי
שיש
לך כאילו
קובעת
שאתה
מקבל
אותו
חזרה,
זה לא בדיוק ככה. אז...
נכון. אז לכן אפשר לוותר על סמיכה, אבל בשמיני דבר יש סמיכה. זה כתוב בתורה, אפשר להתווכח.
לא, אבל זה לא שהוא לא נמצא, הוא לא שותף. הוא בהחלט שותף, בגלל שהוא מקבל אותו חזרה, והוא גם אחר.
נכון. גם יכול להיות שהסמיכה על שלמים שונה מהסמיכה על עולה, זה דורש קצת יותר בירור. את צודקת. רגע, זו המחלוקת הראשונה, רק שפתחנו אותה. בואו גם נראה לגבי המחלוקת השנייה של בית שמאי ובית הלל, שהיא כאמור לא הייתה המחלוקת הקדומה. לגבי שלמים ועולות, יש כנראה מחלוקת בין מקורות תנאים לגבי היקף המחלוקת של בית שמאי ובית הלל. כן, זה... במשנה שלנו אנחנו מבחינים בין שלמים לבין עולות. המחלוקת איננה בשלמים אלא בעולות, כן? מה עולה מתוך לשון הברייתות השונות? אז כאן יש לנו בגמרא בדף י"ט עמוד א' ברייתא. שם הגמרא אומרת מי טבעי, זה לקראת כחצי העמוד, קצת אחרי הגמרא, ארבע שורות מתחת. מי טבעי, אמר רבי שמעון בן אלעזר, לא נחלקו, זה חכם עידו אושה, כלומר חכם בתוך החלק המתקדם של תקופת התנאים, שדן בשאלה על מה נחלקו בית שמאי ובית הלל, שהם כאמור עוד מזמן הבית, כן? לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על עולה שאינה של יום טוב, שאינה קרבה ביום טוב. כלומר, זה אין מחלוקת. ברור שאף אחד לא יתיר לעולת נדבה להיקרב ביום טוב, גם בית הלל לא יתירו את זה. ועל שלמים שהם של יום טוב, כלומר אף אחד לא העלה על דעתו ששלמים של יום טוב שמו, שלמי חגיגה שלא נקריב אותם ביום טוב, שקריבים ביום טוב. על מה נחלקו? אני אספר לכם על מה נחלקו. על עולה שהיא של יום טוב, כלומר על עולת ראייה, זה בית הלל התירו ואת זה בית שמאי אסרו, ועל שלמים שאינם של יום טוב, שזה שלמי נדבה, שבית שמאי אומרים לא יביא ובית הלל אומרים יביא. עכשיו פה אני כבר אגיד משהו על הקשור, מישהו צריך להגיד 200 שנה אחרי מחלוקת, לא נחלקו על זה, ולא על זה, אלא על זה, הוא כנראה מתווכח עם מישהו שחשב שנחלקו על משהו אחר. כן, וכאן הצביעו כמה חכמים, זה הכל גם נדון שם על ידי אנשקה באותו מקום בספר שלו, שמצאנו ספרה שממנה באמת עולה צליל, שיש פרשנות שונה למחלוקת בית שמאי ובית הלל, ועכשיו אי אפשר להגיד, צריך להיזהר מסימני הקריאה לדעתי של אנשקל. אז משום עזר התווכח עם הספרה הזה. לא, אבל אני כן יכולים להגיד, אני אומר לא ברמה ההיסטורית, ברמה הלמדנית, שאני יכול לזהות שיש באמת פרשוניות שונות למחלוקת הזאת. כן, ותראו מה מופיע בספרה. בספרה כתוב, בית שמאי אומרים, יכול יחוג אדם ביום טוב, את
תלמוד לומר, אך, במועד אתה חוגג, אין אתה חוגג ביום טוב. בית הלל אומרים, יכול לחוג אדם בשבת, תלמוד לומר, אך, ביום טוב אתה חוגג, אין אתה חוגג בשבת. יש כאן הסכמה בין בית שמאי ובית הלל לגבי הדרשה, שמצד אחד כתוב שחוגגים, מצד שני, אך, כשמרסנים את החגיגה. הם רק נחלקו באיזו שאלה, איזה יום במהלך החג אני מרסן? האם אני מרסן את השבת? האם אני מרסן את היום טוב? עכשיו, בגלל הדמיון המוחלט בדרשה ובלשון, אז יש להניח שמה שבית הלל ריסנו בשבת, זה מה שבית שמאי ריסנו ביום טוב. מה בית הלל ריסנו בשבת? גם שלמים וגם עולות, נכון? ועל רקע זה מסתבר שאולי הייתה תפיסה, המשנה ודאי נגד התפיסה הזאת, כן, אולי הייתה תפיסה, שמה סברה התפיסה הזאת? בבית שמאי אומרים שלא ניתן לחגוג לא ב... לא שלמי שמחה, ביום טוב, לא, זה, לא שלמי שמחה, אבל לא עולת ראייה. יש פה דעה קיצונית, שלדעת בית שמאי, פשוט לא מכירים את הקורבנות ביום טוב, אלא מתי? בכל המועד. צריך לגעת ב... סליחה? מה אוכלים ביום טוב? מה הבעיה? אוכלים בשר שבישלת בבית. אני חשבתי שתשאל שאלה יותר מרחיקת לכת, בסדר? אני ברשותך אשאל את השאלה הזאת. נראה את הנימוקים, הם מתווכחים בעצמם, אבל יש משהו שצריך מאוד להטריד בשיטת בית שמאי. וזה היה קשה זה כשאלה עכשיו, שמאוד הטריד אותי. לא סתם עוד אף יצא מוחה. אני בא אותי כל היום בשאלה הזאת, כן? לא, אבל מצד אחד התורה מצווה להקריב קורבנות ביום טוב, מצד שני בית שמאי אוסרים להקריב אותם ביום טוב עצמו. אז התורה ציפתה להקריב אותם בכל המועד? כאילו, אז אם אני אוחז כשיטת המשנה, אם אני אוחז כשיטת, אז מה אני אומר לברייתא ובשום? אני אומר, כן, גם בית שמאי, תראו חלק, אבל העמדה הקיצונית הזו בעצם, הקושי שיש בה הוא, שבעצם מתברר שאם בית הלל בעצם, בוא נבין בעצם מה עומק המחלוקת, הם חולקים בעצם בשאלת יסוד, מה טיב יום טוב בעצם? האם יום טוב הוא יום של קורבנות במקדש, הוא יום אסור במלאכה, הרי מה בעצם בית שמאי אומרים? זה מלאכה, לא, לא, מקריבים במקדש רק את קורבנות הציבור, ומקריבים במקדש רק את הקורבנות, שזה היום המוספים, כל השאר משביקים, כלומר, הם בעצם חולקים למחלוקת מאוד מאוד יסודית, של איך יום טוב צריך להיראות, הרי הלב של יום טוב, אנחנו צריכים להשתחרר מהחורבן ומהגלויות, הלב של יום טוב, איפה הוא פועם? בטח ברגל, במקדש, איך נראה המקדש ביום הזה? לפי בית שמאי, המקדש נראה כמו שבת. כאילו, לא מקריבים אותם מדי, כן? לפי בית הלל, זה חגיגה, וואו, כאילו. עולות, וזה, כאילו, כל אחד בא עם העולה שלו, והשלמי שים חגיגה. בעצם, אתה מביא את קורבנות הרגל באותו יום. אז אני אומר, בעיקר בשיטה הזאת, לבית שמאי, זה הדבר הדרמטי. שהדבר הזה צריך ללבן אותו, כאילו, מה בדיוק עומק המחלוקת? אני רק כדי להשלים את התמונה שמה קשת הפרשניות בבית שמאי ובית הלל, אז אני אעיר שבתוספתא יש דעה אחת שמתארת את הוויכוח שהיה בבית שמאי ובית הלל, שבמסגרת הזאת אבא שאול אמר את הדבר הבא, ומה אם בשעה שקירתך סתומה קירת רבך פתוחה, כלומר בשבת הקירה שלך סתומה, מותר לחמם אוכל בשבת רק אם גורפים וקוטמים את הקירה, אז הקירה שלך לא, היא לא פועלת, כן? אבל קירת רבך, המזבח, מה עובד, כן? אז אומר אבא שאול, בשעה שקירתך פתוחה, בבית שלך, מבשלים, ומתגנים, ועשירים, ככל עובד, כן? אז לא תהיה קירת רבך פתוחה? ויש באחרונים, וגם בשפת אמת, הוא מביא בפני יהושע, וגם בשיטה מקובצת זה נרמז, זה לא פחות מפורש מאשר באחרונים, שהם נטו לחשוב שלפי הדעה הזאת, בית הלל יתירו גם עולות נדבה. והיינו, הקירה פתוחה, קירת רבך פתוחה, חגיגה שלמה, מבשלים, מבשלים, מבשלים. אז זה אולי לא כל כך מפורש, אבל אם מישהו מוכן לאמץ את הפרשנות הזאת, אז יש לנו קשת של דעות לגבי היקף מחלוקת בית שמאי ובית הלל לגבי הקורבנות. כלומר, אני חוזר, יש אולי מסורת תנאית אחת בספרה, שבית שמאי פשוט אסרו בכלל להקריב ביום טוב אף אחד מהקורבנות. בית הלל כנראה בלי מגבלה. מהעבר השני, אולי באבא שאול יש דעה שבית הלל התירו גם עולות נדבה, גם הכל נדבה. באמצע נגלה שיטות ביניים, שאו בבית שמאי מפרידים בין שלמים לבין עולות, ושנגלה תוך כדי הלימוד, וזה גם רבי שומר עזר, שגם בתוך בית הלל אולי יש שיטת ביניים שמפרידה בין חובה לבין נדבה. עכשיו בואו ננסה עדיין בספרות התנאים. כן, בבקשה, אפי. לפי
הספרה, מה הסיבה
אז אני מציע שנתחיל לקרוא את הנימוקים, שכן התוספתא מביאה לנו דיאלוג, ויכוח שהיה בין בית שמאי לבין בית הלל בנושא הזה, כן? מי שמחזיק את הדפים יחזיק, ומי שרוצה יכול את זה בגמרא. זה מופיע בגמרא בדף חף עמוד ב'. אני הכנתי פה בדפים, מי שצילם אותם, טבלה שבה השוויתי בין הנוסח של המקבילות בין התוספתא לבין הירושלמי לבין הבבלי. אפשר לראות באופן מאוד בולט את ההבדל ביניהם. בסדר? אז בואו נראה את הדברים כפי שהם מופיעים בתוספתא. אוקיי? אומרת התוספתא כך, אני קורא. אמרו בית הלל, ומה אם בשעה שאי אתה מותר לעשות לאדיוט, אתה מותר לעשות לגבוה, הכוונה לאיזה יום? שבת. בשבת אי אתה מותר לעשות לאדיוט, אבל אתה מותר לעשות לגבוה. המקדש מתנהל בשבת, המזבח מתנהל בשבת. שעה שאתה מותר לעשות לאדיוט, אי אתה מותר לעשות לגבוה? בעצם הטענה שכפי שמובאת כאן, היא מוצגת בקל וחומר, הבעיה היא, וזה העירו פה הרבה ראשונים, שהוא לא תואם את כללי קל וחומר, לכן אולי זה לא קל וחומר רגיל. עיקר הטענה שלהם הייתה שאחד מכללי הקל וחומר זה דיול הבא מן הדין להיות כנדון. במילים אחרות, אם בשבת רק למדתי שהתירו את קורבן התמיד והמוסף, אז קל וחומר רק יכול ללמד שביום טוב מותר תמיד ומוסף. איך אתה יכול ללמוד ביום טוב מעבר? לכן דומה שהם מנסים לומר אולי משהו אחר. הם מנסים לומר שיש הבדל מהותי בין שבת לבין יום טוב, מבחינת אופי איסורי המלאכה שקשורים בהכנת אוכל, ואיך מתואר פה המזבח והקורבנות. אני לא רוצה להיכנס פה למוקשים של תורת הקורבנות, אבל אין ברירה, כן? זה מתואר כמעין שאתה מבשל בשביל שהמזבח יוכל, כן? לא, אני לא...
שמעתם, אוכלים?
כן, אז אני אומר, יש פה מוקש מסוים, בסדר, אם לא הבנת, אז אני אמקיל אותה. אבל זה מושג חזלי ברור, אכילת מזבח. אז אנחנו אוכלים והקדוש ברוך הוא אוכל, או המזבח אוכל, כן? כלומר, המזבח מול הקדוש ברוך הוא זאת שאלה מאוד סבוכה, כן? כלומר, תסתכלו במשניות בסוכה, בפרק רביעי, תראו מי זה המזבח, כן? מה הוא, כן? הרמב״ם לא היה מורשה לעצמו אפילו לרמוז את מה שרמזתי פה, בסדר? אז אני אשתוק, כן? אבל הסתפקתי בזה, כן? אבל בעצם זה לא סתם קל בחומר כנראה. ליום טוב הוא יום שבו מותר להכין אוכל. אז אתה מכין אוכל לעצמך, להגיע, אתה מכין אוכל לגבוה. זה בעצם מה שמתואר כאן, וזה ממשיכה התוספתא ואומרת. אמרו להם בית שמאי, נדרים ונדבות יוכיחו שאתה מותר לעשות לאדיוט ואין אתה מותר לעשות לגבוה. אז פה קודם כל רואים שלפי מסורת התוספתא, בית הלל מעולם לא התירו נדרים ונדבות. שימו לב, קודם ציינתי, זה דיון שלם שהגמרא טוענת שזו מחלוקת. לפי מסורת התוספתא, בית הלל לא מתירים הכל. הם כנראה מתירים רק את קורבנות החובה של הרגל, דהיינו עולת ראייה ושלמי חגיגה. ולכן אומרים להם בית שמאי, מה בעצם אנחנו רואים? שהתיאור הזה שמכינים אוכל לגבוה ושהגבוה יאכל הוא לא נכון. כלומר, איזה גורם אני חייב להכניס פה? אמרו להם בית הלל, בוא נראה. לא אם אמרתם בנדרים ונדבות שאין זמנם קבוע, תאמרו בחגיגה שזמנה קבוע. מה זה הגורם הזה שזמנו קבוע? זה הגורם שאנחנו מכירים שהוא המתיר של קורבנות המוספים בשבת וביום טוב, כי זה זמנם. וזה גם המתיר, אני חוזר לבני בתי רב והלל, כן, ו... קורבן פסח בשבת, אחד מהטענות של הללו שכתוב בתורה במועדו, זה זמנו קבוע. ומה בעצם נאמר לעצמנו? אני חוזר עכשיו לתמיהה שהעליתי קודם. עכשיו נאמר, מה בעצם בית הלל אומר? אם התורה אמרה להקריב קורבן באדם שעולה לרגל, וציוותה עליו לעלות לרגל ביום טוב ראשון, אז התורה התירה את ההקרבה הזאת. אבל לפי זה מה נאמר? מה יסוד המתיר לבית הלל? כמו שמותר להקריב את המוספים בשבת, כי זמנו קבוע. נראה בהמשך במקורות אחרים צלילים אחרים, אבל זה הצליל שעולה כאן, זמנו קבוע. אמרו להם בית שמאי, אף חגיגה פעמים שאין זמנה קבוע, שמי שלא חג ביום טוב הראשון של חג חוגג את כל הרגל ביום טוב האחרון של חג. הרי אפשר להקריב קורבנות הרגל מתי? במהלך כל הרגל כולו, כל השבוע כולו, ולכן אומרים בית שמאי, זה לא זמנו קבוע, יום טוב ראשון, ולכן לא נתיר הקרבה של עולה על סמך הטענה של זמנו קבוע.
לא, הוא לא אומר יום טוב
האחרון,
גם לא.
ופה אתה פשוט נכנס למוקש, בסדר? שנקרא שמיני עצרת. ששמיני עצרת מצד אחד הוא כביכול, הרגל הוא שבעה ימים, סוכות הוא שבעה ימים, איפה מגיע יום השמיני? אז לפחות המשנה אומרת בחגיגה במפורש, זה משנה בפרק ראשון, שאפשר להשלים את הקורבנות של העלייה לרגל של סוכות בשמיני עצרת. בסדר? זאת הכוונה. בסדר, בכל אופן, מה יענו בית הלל לטענה הזאת? אז בתוספתא יש שתיקה, אבל מי שמחזיק את הטבלה מולו יראה שבשני התלמודים כתוב שבית הלל ענו להם. אבל לפי התיאור בתוספתא, בית שמאי ניצחו בוויכוח הזה. לפי הסוגיות של הגמרא, יש עוד צלע בברייתא שבית הלל ענו. מה הם ענו? אותה תשובה הן בירושלמי והן בבבלי. התשובה היא, אמרו להם, אני קורא מהירושלמי, בית הלל, חגיגה הזמנה הקבוע, שאם לא חג ברגל, אינו יכול לחוג אחר הרגל. כן, או בלשון הבבלי, אמרו להם בית הלל, אף זו קבוע לזמן, דתנן, עבר הרגל ולא חג, אינו חייב באחריותו. כן, שמה בעצם הם אומרים? הצליל שנשמע, וככה רש"י מפרש בגמרא בכ"ף עמוד ב', אולי אתה תפשע, זה כאילו, נכון שאתה לא חייב ביום טוב ראשון, אתה יכול גם להקריב אותו ביום טוב בכל המועד, אבל יש שעון חול שמתקתק, ולכן מה טוב תמיד לעשות? זריזים כזה. רב אלחונן בקובץ שיעורים, יש קובץ שיעורים על ביצה, שתדעו, העביר שיעורים על ביצה בברנוביץ', ושם הוא אומר, אני לא מבין, בגלל שאתה מפחד שבן אדם יאחר, אני ביום טוב ראשון, יש לו עוד שישה ימים, אז אני עושה מלאכה ביום טוב, אז הוא רוצה לדמות את זה כמו הועיל אם יבואו אורחים. הוא אומר, מותר ביום טוב להכין אוכל אם אתה חושב שאתה צריך אותו היום. אבל אני חושב שברקע הדברים כדאי לבחון כיוון אחר, שדומני שעולה יותר מהרמב״ם בהלכות חגיגה. והכיוון הזה הוא כיוון די פשוט. זה איך להבין את הדין שאפשר להבין, להביא את הקורבנות גם בכל המועד. אם אני אומר שעיקר הזמן של הקורבן הוא היום הראשון, והימים האחרים הם בתורה סוג של תשלומים, אז הזמן הוא באמת, מתי? היום הראשון. היום אני אומר שמראש, התורה אומרת, בעלך השבוע הזה, תביא קורבן. עכשיו כאן, רק אקריא לשון הרמב״ם, בפרק חגיגה, בפרק א', כן, שם כותב הרמב״ם, אני מקריא, הוא כותב, מי שלא הקריב ביום טוב הראשון עולת ראייתו ושמי חגיגתו, הרי זה מקריבן בשאר ימות הרגל, שנאמר שבעת ימים תחוג להשם אלוקיך, ולמד שכולם רואים לחגיגה, אבל הוא מוסיף, וכולם תשלומי ראשונם, זה דרך אגב הוא רומז פה לגמרא בחגיגה בדף ת', שם הגמרא שואלת, האם כל יום הוא תשלום לחברו, או כולם תשלומים לראשון? למה נפקא מינה? מי שהיה פטור ביום הראשון, אני אצומה ונתפקח. אז היה פטור מעלייה לרגל ביום הראשון. אז הגמרא אומרת, זה תולי בספק הזה, והרמב"ם פוסק, זה פרק ב', שכולם תשלומים של ראשון. ואז הוא ממשיך ואומר, הוא מצווה להקדים ולהקריב בראשון, לא הקריב בראשון, בין שוגג בין מזיד, כאן הוא רומז, זה לא כמו תשלומים בתפילה, שזה רק ב...
בשוגג, כן, יקריב בשני, וכל המאחר, הרי זה מגונה, ועליו נאמר, נוגי ממועד אספתי, במילים פשוטות, ניתן לפרש, שלשיטת בית הלל, הזמן שלו קבוע, למרות האפשרות של תשלומים, כמו שאף אחד לא יגיד, שהזמן של שחרית לא קבוע, כי אפשר קורא גם במנחה, כן? לא, הזמן, למרות שהגמרא בברכות חשבה ככה במנחה, כן? זו שאלת הגמרא שם, אבל בסופו של דבר, מה אנחנו אומרים? הזמן הוא היום הראשון, ולכן זמנו קבוע, ויש תשלומי, זה לא אומר שאין זמנו, לפי זה אני סוגר את הטענה הזאת. מערכת המושגית היא, האם הוא זמנו קבוע או לא, אני חוזר איפה פה למה שהערתי לך קודם. לפי הקו הזה בתוספתא, עולה שבעצם הם מתווכחים סביב השאלה של מתי התורה ציוותה להקריב את הקורבן, או בעצם איך התורה תיארה לעצמה, או תיארה לנו, סיפרתה לנו איך יום טוב צריך להיראות. אני חוזר לשני הוקטורים, האם זה יום של איסורי מלאכה, או אם זה יום של
קורבנות.
של קורבנות. הרב היה הכהן, שזכיתי הרבה שנים ללמד איתו, הוא פרסם ספר לאחרונה, חגיגה, אז הוא, אחד מהיסודות שהוא עוסק בספר, הוא רוצה להראות שמחלוקות בתוך מסכת חגיגה חוזרות הפרשיות השונות של החגים בתורה, שגם הם מדגישות דגשים שונים, הוא למשל, אחד מהטענות שעוברות באורך הספר הוא, שספר ויקרא מדגיש יותר את איסור המלאכה, כיוצרת מקרא הקודש, לעומת ספר דברים שבפרשת המועדות יותר מדגיש את העניין של השמחה והאכילה ולאכול עם הלוי וכו' וכו'. אז החג של בית שמי, כך הוא מתאר את זה שם, יש לו איזה 4 עמודים, 5 עמודים על הסוגיה שלנו, הוא יותר דומה ליום המלאכה. זה יום שבעצם יום טוב יותר דומה לשבת, במובן מסוים. לעומת בית הלל שמתארים את יום טוב כחגיגה לפי בית שמאי חולמו עד הוא זמן החגיגה, בעצם הוא שול... יש פה מחלוקת מהותית על מה זה יום טוב. עכשיו, בשני התלמודים יש עוד צלע. אמרו להם, בית שמאי, אני חוזר לירושלמי, אין את זה בתוספתא. ולא כבר נאמר, אשר יאחל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם. ומה היא הטענה של בית שמאי? התירו לכם לאכול, אבל מה הייתה הטענה של בית הלל? עכשיו זה קל בחומר שמתירים לגבוה, אבל התורה אמרה לכם. כנראה לכם ולא לגבוה. אמרו להם בית הלל, משם ראיה, לכם אינו נעשה, אבל נעשה הוא לגבוה.
אני...
קשה, כן.
למה שום פרסוק ושמחת אמא
שלנו? אני צריך להסתכל שם עוד פעם, אני לא כך מבין מה בדיוק כתוב פה, אבל בסדר. בכל מקרה, רק נראה את הצלע בבבלי. בבבלי כתוב משהו קצת אחר. אמרו להם בית שמאי, בבית הלל, ולא כבר נאמר לכם, לכם ולא לגבוה, אמרו להם בית הלל, ולא כבר נאמר, וחגותם אותו חג להשם, כל זה להשם, אם כן, מה תלמוד לומר לכם, לכם ולא לגויים, לכם ולא לכלבים, שזה הנושא הבא, שעוד נגיע, לכם ולא לכלבים, יש פה בעלי כלבים? יש? נפי אבי, כולם, כולל הרב, פה, בסדר. אה? לא שאלו אותי ברעיון, אני צריך לקרוא את זה, לא שאלו אותי, אוקיי. עוד נראה את זה, אבל פה לאיפה אנחנו הולכים כשאנחנו נמצאים בתוך הדיון הזה? סביב שאלה, לא כל כך שזמנו קבוע, איזה שאלה, ג'ולי? אמרתי שיש פה וקטור אחר, ציר אחר לגמרי של דיון. מה ציר הדיון שבית שמאי אומרים לכם ולא לגבוה, בית הלל אומרים לא נכון. היתר של אוכל נפש הוא גם לגבוה. אז באיזה ציר נכנסתי? לא הציר של זמנו קבוע, אלא ציר אחר לגמרי. מה ההיקף של אוכל נפש? אני חוזר לטענה, זה אוכל, כן? כלומר, הציר אחד של הדיון הוא בשבת שהתירו לי להקריב קורבנות. מישהו אמר לי שהתירו להקריב קורבנות כי זה אוכל נפש? מה פתאום? זה כי זמנו קבוע, כמו שמלים בשבת, כי זמנו קבוע. כשהתורה מצווה בשבת לעשות פעולה שהיא מלאכה, אז כנראה שהוא דוחה שבת. אבל כאן מתחיל דיון אחר. שזה סובב סביב השאלה, אולי יותר אוכל נפש, כולל הקרבת קורבנות. ולא רק שלמים, אולי אפילו מה עוד? עולות. אתה מכין אוכל, נכון? שאתה לא אוכל אותו. עכשיו כאן, אני לא אפרט, כי השעה אומרת לי לגמור, אני רק אזכיר שהזכרתי קודם מחלוקת בית שמאי ובית הלל בדף י"ב, שכל מי שמכיר את הלשון שם של הגמרא יודע שהיא מדברת על מושג שנקרא מתוך שהותרה לצורך, הותרה נמי
שלא לצורך. אז כאן די רק לציין בהקשר הזה, שמי שפותח בדף יבד את הגמרא, מה הוא רואה שכתוב בה? תני, זה מיד אחרי המשנה, תני תנה קמי דרב יצחק ברב דימי, השוחט עולת נדבה ביום טוב לוקה, אמר לי, אמר לך, מני בית שמאי, דאמרי לא אמרינה, מתוך שהותרה לצורך, הותרה נמי שלא לצורך, די בית הלל, אמרי, מתוך שהותרה הוצאה לצורך, הותרה נמי שלא לצורך, החנמי מתוך שהותרה שחיטה לצורך, הותרה נמי שלא לצורך, והדיון ממשיך, וזה לפעם הבאה, ומה אני רואה, מה הגבולות הדיון כאן? בכלל לא דיון על זמנו קבוע ולא, אלא מה השאלה כאן? האם זה כלול בהיתר של שלא בנפש? וכאן לפי הדעה שלו זה אפילו עולת נדבה, אין זמנה קבוע, הציר של זמנו קבוע יצא מהדיון. וכאן אני אומר, בראשונים יש הרבה דיונים, מה צריך את כל דיון סוגייתנו על שלמים או שלמי נדבה, איך יכול להיות דעה שהם אסורים, למה לא נגיד על שלמי נדבה מתוך שהותרה לצורך, ויש דעות שאומרים אכן את הדבר הזה. כלומר, ציר אחד הוא זמנו קבוע, הציר שני הוא הגבולות של אוכל נפש. ואז אני חוזר לסוגיה, אבא שאול היה אמרה בלשון אחרת, משן בית הלל, ומיים בשעה, שחזרתי לתוספתא, שקירתך סתומה, קירת רבך פתוחה, שעה שקירתך פתוחה, לא תהיה קירת רבך פתוחה, דבר אחר שלא יהיה שולחנך מלא ושולחן רבך ריקן. זה כבר הזכרנו קודם. ואז התוספתא ממשיכה, מעשה בילל הזקן ששמח על העולה בעזרה, וחברו עליו תלמידי שמאי. וכאן אתם יכולים לראות שבשני התלמודים לא כתוב שמח על העולה בעזרה, אלא כתוב הביא עולתו לעזרה, ובירושלמי כתוב ושמח עליה, ובבלי כתוב לסמוך עליו, רק הביא אותו. ואז מה קורה? חברו עליו תלמידי שמאי. ופה הלל בורח מהמחלוקת, ומה הלל עושה? אמר להם, בואו ראו שהיא נקיבה, וצריך אני לעשותה, אז לבחי שלמים, הוא מקשקש בזנה, הוא כאילו אומר, אתם מוזמנים לבדוק אותה, כן, אם זה זכר או נקבה, שם נמצא איברים של הזיכות, באזור, והם לא בודקים, אבל הוא כאילו אומר להם, זה בעצם נקבה, עונים אחרות, אם זה נקבה זה חייב להיות שלמים, עולה חייב להיות תמיד זכר, נכון? אז הלל בורח, הפלגן בדברים והלכו להם, ואז התוספתא אומרת, מיד גברה ידם של בית שמאי. כבר היות והלל לא נכנס לאימות איתם, הוא היה יהודי של שלום. אז מה הם ניסו לעשות? ביקשו לקבוע הלכה כמותן. פה אתם חוזרים, עוד פעם, מה חוזר פה, איפה? הטונים של המאבק, של השליטה. כלומר, אם אני אחרי במחלוקת הזאת, אני קבעתי עובדה שאני בעל הבית, או אני בעצם, אני מעצב את פני עבודת השם במקדש במועד, כן? וביקשו לקבוע הלכה כמותה, והיה שם בבא בן בוטה, שאולי אתם מכירים אותו מהגמרא בבבא בתרא, שהוא מתלמידי בית שמאי, ויודע שההלכה כדברי בית הלל בכל מקום. עכשיו כאן נראה שאלה, איך הוא ידע את זה? וכאן בזה נסיים, וזה יסגור מעגל פה, תראו איך זה מתואר בירושלמי, אחרת מהתוספתא והבבלי. פעם אחת נכנס לעזרה, כך הוא ידע, הוא נכנס לעזרה פעם אחת ביום טוב, ומה הוא גילה? מצא אותה שוממת. למה הייתה שוממת? מסיבה פשוטה. כי אם בית שמאי אומרים לא להביא עולות, ולשלמים מה בית שמאי אמרו? לא לסמוך. אז מה אנשים העדיפו לעשות? לא לעבור בכלל ביום טוב לבית המקדש, לא נכנסו פה. קודם תיארתי, בעצם מה שבית שמאי או המחלוקת היא, איך נראה יום טוב? אתם כולם זוכרים את הבלגן בבית הכנסת בחג ראשון, נכון? שבועות אין את זה, בגלל סיבות מובנות, אבל בסוכות יום ראשון עם הראשון, או כאילו, בחג ראשון של פסח גם, בית כנסת מפוצץ מפה לפה, כאילו, בית המקדש ריק. המלאכה גוברת, אנשים נשארים בבית, ומה היה ברור לבבא בן בוטה, איך הוא ידע שהלכה כבית הלל? זה לא יכול להיות. זה מה שהוא אמר לעצמו, כן? תראו מה הוא אמר. אמר, ישונו בתיהן של אלו שהשינו בית אלוקינו. מה עשה? עכשיו תראו איך קובעים עובדות. כלומר, אם בן שמאי בורח ממחלוקת, אז הוא היה יהודי מעשי. הוא לא נתן שיעורים כלליים. הוא פשוט קבע עובדה. מה הוא עשה? הלך והביא כל צון כדר במידן בעזרה. שימו לב, בירושלמי לא עזרה, אלא מה כתוב? הר הבית. אסור להכניס חולין לעזרה.
ואמר, כל מי שצריך להביא עולות ושלמים יבוא ויטול. אם אתה מחלק בחינם, אז אנשים נוהבים. זה דבר בדוק. והעלו עולות, וסמכו עליהם. בו ביום נקבעה הלכה, כדברי בית ילד לא ראה אדם בדבר. כן, אנחנו נסיים בזה, אבל אפשר לשמוע בסיפור הזה, לפחות לפי הנוסח שלו בירושלמי, שעל הפרק פה לא אומר, יש פרט הלכתי שהם חולקים עליו, אבל בעצם הפרט הזה הוא סביב, כאמור, שאלה מאוד מרכזית, והיא, מה טיבו של יום טוב בתוך המרכז של המקדש? האם הוא שומם, שזה יש פה רמיזה הרי ברורה לפסוקים בתוכך, והשימותי את מקדשכם, או האם הוא הומה אדם וכולם עובדים את השם דרך הקורבנות? זו השאלה על הפרק. טוב, לילה טוב, בשבוע הבא, בעזרת השם, אנחנו נסיים את הדיון, ונתחיל לגייס את הסוגיות לפי הסדר.